זה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. ראוי להכיר את הנס עם הטבע בערך של אחדות. לנס והטבע כותב הרב בכמה מקומות, בעיקר בורות ישראל ותחייתו, סעיף י"ב, סעיף י"ג, יש שם כמה פסקות בנושא הזה. צריכים להסתכל על הנס והטבע לא כשני דברים מנוגדים, אלא להבין שיש מערכת אחת גדולה ויש קשר הדוק בין הנס לבין הטבע. שהרי מעשה השם כולם אחד הם. אתה צריך להבין שהנס והטבע משלימים זה את זה. מה שמחסר הטבע בהנהגה הכללית, הנס ממלא אותו. ואין ערך הנס בלתי שייך אל הטבע. כי אם להפך, הוא מוצמד, הוא מחובר. לא. וזה גם כן מכלל הכוונה של דברי חז"ל, שתנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. זאת אומרת שכל הניסים כולם בעצם כבר נחקקו מששת ימי בראשית, וגם קריאת ים סוף זה היה חלק מהסכם ידוע מראש עם הים. כלומר שהנס יש לו יחס, יש לו קשור, הוא בתוך ההנהגה עם הטבע. ככה אפשר גם להבין את עניין הניסים בלי השאלה שהפילוסופים העלו, האם הנס לא מבטא שינוי רצון, כאילו הקדוש ברוך הוא פתאום ראה שיש מציאות, אז הוא החליט פתאום לשנות את הטבע, כאילו הקדוש ברוך הוא הגיב לשינויים שהמציאות העלתה, לקשיים שהמציאות העלתה. לא, ודאי שלא. אם אני מבין שהנס הוא חלק מהחוקיות של המציאות, הוא חלק מהתוכנית של המציאות, אז זה לא שהקדוש ברוך הוא שינה את רצונו, אלא אדרבה, והנס הוא חלק מהרצונות, הוא חלק מהתכנון. הם החלקים משלשלת גדולה של הנהגה כללית, כמו הטבע. את הקשר בין הנס לטבע אנחנו מבטאים בזה שאנחנו מתייחסים למקום שנעשו בו ניסים לישראל. יסוד הטבע הוא המקום, כי הוא מקיף את הנמצא המוגבל. המקום הוא דבר מאוד מוגבל, מאוד מוגדר. מוגבל באיכות, בחוקיו הטבעיים, כמו בכמות המקום. דברים שצריכים להראות שהם נעלים מן הטבע בכלל. הביטוי בחז"ל הוא שהם למעלה מן המקום. כן, הגמרא אומרת שמקום ארון וקרובים אינו מן המידה. זה לא לחשב במושג המקום. ואין להם יחס נערך למקום בדרך פרטי. אבל כשאנחנו נפגשים עם נס, אנחנו רוצים להראות את היחס, את הקשר ההדוק שבין הנס לטבע, כדי להכיר שהכל מעשה השם אחד, ואין הטבע עזור מהשגחה פרטית. וזה לא שהנס שם יש השגחה ובטבע אין השגחה. לא נכון. ההשגחה מתגלית בטבע לא פחות מאשר בנס. ופשוט הנס והטבע זה לא גילויי השגחה שונים, אלא שני גילויים של סדרי הנהגה. יש הנהגה אחת גדולה, יש הנהגה השגרתית, ויש הנהגה שהיא משלימה את ההנהגה השגרתית במצבים מיוחדים. ולכן חיברו בברכת ההודעה של הניסים את יחס המקום, כי המקום זה הטבע. כמו שעשה לבותינו נס במקום הזה. לראות שהניסים מחוברים ומשלימים את הטבע המתקומם, מתקומם הכוונה ממוקם במקום. נכללת בזה גם הערה שאנו למדים ממציאות הניסים. שאין דברים של מקרה במציאות, כי כל הדברים המזדמנים נערכים בהשגחה של חוכמה עליונה. כי אם היה נוהג רק הטבע, אז היה אפשר לדון שאף על פי שכללות הטבע, ודאי חוקי הטבע באופן כללי, הכל נערך מחוכמה והשגחה, אבל אפשר ששני דברים שהמציאות הכללית מחייבת את מקרהם ולא שום תכלית נמצא. כן, בעולם המדעי יש אמנם חוקי טבע, אבל יש המון המון דברים שלא מוסברים לפי חוקי הטבע. המון תופעות שאי אפשר להבין אותן לכאורה לפי החוקים. ולכן העולם המדעי הרבה הרבה נושאים הוא משאיר ואומר מקרה. מקרה הכוונה, אנחנו לא מצליחים להסביר את זה לפי קריטריונים מדעיים. זה לא נכנס למעבדה המחקרית. כך היה אפשר להגיד שיש דברים שזה מקרה, מתחייבים מהתכונות הכלליות. אבל כיוון שאתה מוצא שיש בעולם ניסים בהנהגה שהם לא קשורים אל תכונת הסיבות הכלליות, ניסים שלא משתלבים במערכת החוקים, ראינו שלא מוכרח כלל שיהיו דברים נמשכים מצד חיוביהם, שהרי אין חיוב נמצא כלל. למה קרה דבר מסוים? הרי לא הייתה חובה שזה יקרה, זה לא הכרח, זה לא נספח למציאות החוקית. כי אם היה חיוב נמצא, לא המקום לדבר שיצא מסדר הסיבות הקבועות. אם הכל פה זה דברים שהם הכרחים, אז איך פתאום נולד פה נס? ראוי להסכים שכל דבר יש לו תכלית מכוון מוסרי. מזה מציאות הניסים מלמדת לנו שגם דברים שנקרים לנו מקריים, לא כל כך מהר לשפוט שהם מקריים. יש הרבה דברים שמבט ראשון נראים לנו מקרים, כי אי אפשר להסביר אותם לפי חוקי הטבע. הם לא בהכרח מובנים לפי חוקי הטבע, אבל צריך להיזהר מיד להדביק עליהם את מדבקת המקרה. כי חלק מהם מכוונים לתכלית מוסרית. אפילו פרטים שאין לנו משגה להם תכלית, אנו לדעת שיש להם ערך. ויבוא זמן מסוים ותתגלה תכליתם. ולכן, לא רק שאנחנו אומרים ברוך שהמקום שנעשו בו ניסים לישראל, אין אנחנו מדייקים במקום שנעשה בו נס. אף על פי שאפשר לתפוס דבר במקרה. במקרה פה קרה נס, יכול לקרוא במקרה אחר. מה זה משנה המקום הזה או המקום הזה? לא, גם המקום המקום הספציפי הזה, צריך לדעת שזה לא במקרה. אם לא המקום זה או המקום אחר, לא נכון. הניסים מלמדים אותנו שאין דבר קטן נעזב מהשגחה והדיוק. וגם דבר שאפשר לדון עליו דין מקרה, ראו להשכיל בסבלנות רבה ולחפש אולי יש בו גם תכלית של טובה. ולכן אנחנו כוללים גם הזדמנות המקום עם מציאות הנס להראות שכשם שיש תכלית נשגבה בנס, כן צריך לדעת שיש בטח גם מטרה ותכלית טובה מההתייחדות של הנס במקום הזה דווקא, ולא במקום, ולא התייחד במקרה, ולא מקרי שזה קרה במקום הזה. כנראה שיש קשר למקום הזה, אנחנו מדגישים במקום הזה, יש פה ודאי כוונה תכליתית טובה. אלא שלכאורה, אם אנחנו אומרים שגם הטבע וגם המקרה לכאורה, כמו גם הנס כולם, השגחת השם, אז היינו צריכים לברך על כל המציאות. אז מה ההבדל בעצם בין נס לטבע? הברכה ראויה לניסים, אף על פי שגם מעשה הטבע כמעשה הניסים, גם הטבע בעצם הוא מלא הוד השם, בחסדו הגדול, אבל צריך עדיין לחלק מה החילוק בין נס לטבע. החילוק בין נס לטבע כמו החילוק בין הדיבור לבין המחשבה. כוח המחשבה משוטט לחשוב גם על מה שיהיה באחרית הימים, ואין ההווה פועל עליו כל כך כמו העתיד היותר נסגר. אולם כוח הדיבור פועל באדם לפי טבע התרגשו למראה עיניו בהווה. יש הרבה דברים שהם בתוכניות שלנו, אבל אנחנו לא מצליחים לדבר עליהם בצורה מעשית, כי הדיבור הרבה פעמים צריך להתייחס לדברים מאוד מוגדרים, והרבה שאיפות, חלומות, תקוות שיש לנו הם עדיין לא בכלל משהו שאנחנו מסוגלים להגדיר אותו בשפה ברורה ולומר עליו דברים ברורים. כמו שאומר הרמב"ם, שלמרות שאנחנו מאמינים מאוד מאוד בימות המשיח, אין ספק שאנחנו מאמינים בימות המשיח, אומר הרמב"ם הלכות מלכים, אל תדבר על זה. אומר הרמב"ם, חכמים לא מדברים על ימות המשיח. למה? כי למרות שברור לנו שהם יבואו, אבל זה נושא שהוא רחוק מאיתנו, אין לנו הגדרות ברורות איך זה יראה, ולכן ממעטים בדיבור בזה, לא מדברים על זה. לא כי זה סוד, כי אין לנו מספיק תובנות מדויקות בזה. כוח הדיבור פועל יותר לפי ההווה. לכן, כיוון שמעשי הטבע הם ערוכים במערכה כזאת שתכלית יושר שלהם יתראה לקץ הימים, אבל אשאל עוד דרך רשעים צריך לפעמים. זה נכון שבתוך הטבע יש תכלית טובה והכל הכל משמיים, אבל לרוב אנחנו לא נצליח לראות את זה בהווה, רק לעתיד לבוא. ימות המשיח כתוב שהרבה הרבה דברים אנחנו נבין למפריע, כי לא תמיד ניכר טוב השם ויושרו בהשקפה הראשונה על המציאות. ולכן אנחנו לא כל כך מברכים. אנחנו מברכים לא כמונה שאנחנו לא מאמינים שהכל לטובה. אבל לדבר זה רמה אחרת. לחשוב שהכל לטובה זה דבר אחד, ולדבר זה מושג אחר. כמו למשל, אם אדם חס ושלום קורא לו אסון, אז אנחנו אומרים הרי שהכל לטובה, אז לכאורה היה צריך לברך הטוב האמיתי, ולא דיין האמת. בכל זאת, אדם שקורא לו אסון, אנחנו לא מצפים ממנו שעכשיו הוא יגיד הטוב האמיתי. למרות שלעתיד לבוא יתברר בטח שהכל היה לטובה. נכון, אבל הדיבור של האדם הוא אמור לשקף את מה שהאדם מרגיש, חש, רואה בצורה ברורה. הדיבור אמור להיות ביטוי שאדם שלם איתו לגמרי. לא כמו מחשבות שהן יכולות להיות פחות, יותר מופשטות, כלליות. לכן אנחנו מברכים רק על דברים שבהם המחשבה היא מאוד ברורה. יצירות כלליות, שבכלל, בדברים מאוד כלליים, מרגישים את הטוב. חסד השם הארץ, עולם חסד דיבני. אבל מברכים, מברכים שהכל נהיה בדברו, מברכים ברכות הנהנים, שיש עצים, מברכים ברכות מאוד כלליות, שנתן השכבי בינה, וכל מיני ברכות מאוד כלליות. אבל בעל תהלוכות הפרטיות, על כל פרט ופרט. אנו מכירים את הצדק שברכות הטבע, זה רק על ידי השקפה מאוד עמוקה. להצליח להצדיק ולהבין כל פרט ופרט במציאות, זה לא פשוט בכלל. זה צריך השקפה מקפת עולמי עד. השקפה שהיא נעלה מן הדיבור. לעומת הטבע, הנס יעשה לעולם לתכלית שיש בו צדק גלוי ויושר מפורסם. ההבדל בין הנס לטבע הוא שבנס הטוב נראה, המטרה נגלית. בטבע המטרה הטובה נעלמת, היא תתגלה לעתיד. בנס המטרה הטובה גלויה. הנה רואים, מיד רואים מה קרה. כן. גם נס פרטי, אבל שמאוד גלוי, מאוד ברור מה היה הנס. רדפו אחריך חבורת אויבים, ופתאום במקום מסוים קרה נס, והם החליטו לעזוב אותך ולהשאיר אותך על נפשך. ראית מול העיניים איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך טוב. זה גלוי, זה מפורסם, אין מה להתווכח. יש הבדל, האם אתה רואה את זה בצורה ברורה נגלית, או שאתה לא רואה, אתה מאמין שהכל לטובה, אתה לא רואה מול העיניים שזה היה לטובה. נכון? לכן ראוי לברך אפילו על הפרטים של הנס בפועל בדיבור פה. החפץ
טבע שהוא נראה ממש נס.
כן,
ילד,
נכון, מברכים על זה
נס ממש.
באמת מברכים,
מברכים
הטובה מיתיק, ככה מברכים, לא? אם קורא לך משהו שהוא חד משמעי טוב, אתה מברך הטובה מיתיק, או שהחיינו, ברכה של דבר מאוד מאוד טוב, מאוד ברור. גם אם אדם קרא לו נס רפואי, לידה זה עוד דבר שהוא קשה לדייק את הנס פה, בדיוק נקודת הנס. אפשר לראות את הטוב, אבל לפעמים אדם קרא לו נס, זאת אומרת ממש הוא רואה איך שקרא לו נס, זה מברך ודאי שעשה נס מקום הזה. היה לי חבר שהיה במצב אנוש קשה מאוד בבית חולים, טיפול נמרץ תקופה ארוכה מאוד, ואחר כך החלים ברוך השם, ואחרי שהוא החלים הוא הלך למקום, לטיפול נמרץ, לאותה מחלקה, איפה שהוא היה בפרפר, הלך המעל לשם ובערך השם מלכות שעשה נס במקום הזה, בנוכחות כל הרופאים וכולם. כן, בוודאי. יש דברים כאלו. כי הוא רואה איך שרואים שזה היה הכל לטובה. החפץ לראות גמר כל תכלית גם מעשה הטבע. אם אתה בצורה לחוצה מדי, רוצה לראות בכל דבר ודבר עכשיו מה המטרה, זה לא טוב. זאת אומרת שאתה רוצה לגמד את כל המחשבות האלוקיות ליכולת הקליטה האנושית העכשווית שלך. זה לא מדרגה גבוהה. אדם שמתייהר להבין עכשיו הכל, למה הכל הטובה, הוא פוגם את הוד החוכמה העליונה. החוכמה היא מאוד מאוד עליונה. אתה אל תחשוב שאתה יכול לתפוס עכשיו ברגע עכשווי את כל החוכמה. זה נראה מאוד מרשים שאתה אומר כל דבר נס, 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 ואתה כל דבר רואה את הכל לטובה. צריך להיות סבלן בזה. אי אפשר כלל להנהגה מסודרת, אלוקית, ממערכה של חוכמה נפלאה שמתרוממת על שמי הנצח, שנצליח לראות שהיא תתראה אלינו בכל פרט ממנה בכל עוזה וצדקה. זה לא עובד ככה. ולכן אומרת הגמרא במסכת שבת, שמי שאומר הלל בכל יום, הוא מחרף ומגדף. כי הוא מנסה לו להתייהר ולהבין ולהגדיר את התוכנית האלוקית לפי ההבנה הקצרה שלו, כאילו ההנהגה ארוכה בחוליות קטנות, ובכל חלק קטן כאילו רואים את כל התוצאות. זה לא נכון, זה הקטנה לאין ארוך לעומת מעשי השם הגדולים. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. אז לכן בטבע אנחנו לא ממהרים להגיד הבנתי מה קרה, הבנתי את המטרה, זהו, הבנתי את התכלית, אני כבר אומר הלל. לאט לאט, לא כל כך מהר, סבלנות. כשהדבר ניכר לנגד עינינו, אין מה להתבלבל, אז חובה להגיד הלל, בוודאי. וצריך להגיד שעשה נינס. אז ההבדל בין ההווה לבין העתיד, זה ההבדל בין הנס לטבע. הנס הוא גילוי מוסרי בהווה, ובטבע הגילוי המוסרי יתגלה רק לעתיד. לעתיד אז נגיד כל היום שירות ותשבחות. מנעני מילה, מאיפה יומרים, יודעים שצריך לברך, להודות על ניסים שלא קרו לך, אלא ניסים שקרו לאחרים. אם לך קרה נס, אני מבין, אבל נס קרה לישראל, לי זה לא קרה. מנעני מילה, רואים יתרו, יתרו לא קרה לו שום נס, והוא אומר, ברוך השם, אשר הציל אתכם מיד מצרים. הברכה וההודעה נאותה לפועל בכוונה ולא בהכרח. למי אומרים תודה? למי שפועל מרצון. מי שקרא לו בלי כוונה או תחת כפייה, הכריחו אותו לעשות לך טובה, אתה לא אומר לו תודה רבה. כי אתה יודע שזה נעשה בכפייה. לכן ברכה מתגלה בעיקר בניסים. בניסים מתגלה צד של החופש. והם מתגלה יסוד שאין שום הכרח בהנהגה הכוללת. פרט זה לא לפי החוק. הכל בכוונה לטובה. וכיוון שמתגלה שאין קץ ליכולת העליונה של הקדוש ברוך הוא, ואין שום צד הכרח של סיבות שמכריחים את הפעולות נעשות, שרואו פועל ניסים, ובלי סיבות מחייבות, אם כן הוא יתברך סיבת כל הסיבות, ואין צד הכרח בפעולות של הקדוש ברוך הוא, ומזה לומדים שאין שום צד מקרה בעולם שלא מכוון לתכלית הטוב, שהרי שלמות כל ההנהגה טובה, היה ראוי שלא יעזב אפילו דבר קטן במקרה, אם הקדוש ברוך הוא עושה את מנהיג לטובה, בטח הוא חושב על הכל, אלא שלפעמים קוצר יכולת מונע אצלנו שאי אפשר להתכוון על כל הפרטים. אנחנו לפעמים, כל הכוונות הטובות, לפעמים עושים טעויות בדרך. ולא מצליחים לכוון הכל אל התכלית הנעלה. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכוונות הכי טובות, יש לו גם את היכולת ללא גבול. והמידה נותנת שלא, אין שום דבר קטן, נפל במקרה, שלא, הקדוש ברוך הוא אין לו טעויות בדרך. ולכן ראוי לברך גם על כללות הנס וגם על הפרטים. של המקום מדויק, כי ודאי גם למקרה של המקום יש סיבה של טובה, אם בהווה ואם בעתיד. לכן אומר יתרו, ברוך אשר הציל אתכם מיד מצרים מיד פרעו, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. פסוק הזה פסוק קשה, כי הוא אומר פעמיים אשר, אשר, אשר. לכאורה אומר את אותו דבר במילים אחרות, אז זה סתם כפילות, סתם לשון יתרה. מסביר הרב, שבהתחלה הוא מודה על הפרטים. שניצולו מצרותיהם, שסבלו מיד מצרים ומיד פרעו. זה פירוט. הפרטים סובלים צרות פרטיות משני כיוונים. או מהעם הרע, אפילו עם המלך טוב, וגם מהמלך רע, אפילו שהעם טוב. הם סובלים דברים מזיקים. אנחנו, גם הרב כותב את זה בעולת ראייה, על מה שאומרים עבדים, היינו לפרעו במצרים, מסביר הרב שם את אותו הסביר. לפרעו במצרים, גם מלך קשה וגם עם קשה. משני הכיוונים סובלנו. הם סבלו משניהם. זה הסבל הפרטי. אומנם הטובה נמשכת מהצלה מהצרות. שעם נעשה חופשי מתחת יד מצרים. ובזה ישנם הודעות פרטיות שנעשו על ידי פעולה אחת. שעל ידי שהצילם השם מתחת ידיו והוציאם לחירות, ממילא פסק הסבל שהיו פרטים סובלים מיד מצרים ומיד פרעו. יש פה שתי נושאים. נושא אחד שבאופן לאומי כללי הפכנו להיות עם בן חורי. נושא שני, שברמה הפרטית, כל אחד ואחד יסיק את הסבל שלו, יצא מהצרות. אז יש בנו כאן שני מערכות, שתי חשבונות. החשבונות הפרטיים של כל אתכם, הציל אתכם, וכו, ושימו המון המון אנשים ממצרים פרו, ובאופן כללי הציל את העם, שעם ישראל יצא לחירות, באופן כללי עם ישראל התממש. ולולא היה המקום נותן לייחס איזה דבר במקרה, היינו אומרים שעיקר ההודעה ראויה לפעול דבר כללי. אם היינו אומרים שבנס אין דגש לפרטים, היינו אומרים, אתה עכשיו אומר שקרה לכל אחד ואחד מישראל נס. לא, הנס הוא באופן כללי, שעם ישראל יצא לחירות, חירות העם. זה שרובן, שמעון, לוי עכשיו הרוויחו מזה, זה טובה פרטית שנמשכה במקרה, זה לא בכוונת מכוון. יצא לדרך שגם המון אנשים זה יצא להם טוב שינצרו ממצרים. אבל זה לא נכון. אין שום צד הכרח במקרה והגבלת יכולת לפניו יתברך כלל. ולכן צריך להזכיר שאין דבר, שום דבר קטן שלא נעשה בכוונה. לא רק החירות הכללית, אלא גם הישועה הפרטית של כל אחד ואחד מישראל נעשה בכוונת מכוון. ולכן צריך לברך גם על הטובה הקטנה הפרטית, וגם על הטובה הגדלה הכללית. לכן הוא אמר, אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, מסבירים חז"ל, שבאותו הדבר שהקדוש ברוך הוא דן אותם, זה אותו דבר שהמצרים התנהגו לא יפה לעם ישראל. הם זרקו אותנו לים, הקדוש ברוך הוא זרק אותם לים. מידה כנגד מידה. זה שהקדוש ברוך הוא מדיש מידה כנגד מידה, אתה רואה שכל ההנהגה מאוד מדויקת. כל ההנהגה הולכת בתכלית מוסרית, ואין דבר קטן בלי כוונה ותכלית מוסרית. הכל מדויק. אין לו שום דבר שיחריב איזה סיבות כלליות שיעשה כך. כי הוא גדול מכל אלוהים וכולל את כל הכוחות ושולט עליהם, ואין שום כוח שמכריח את הנהגתו בחלק יותר קטן ממנה. העד, סימן, שאפילו יצר מחשבות לבב האדם ורישותם, מה שזדו, מה שהסתובב להם בתוך הלב, שהם דברים רחוקים ממעשים נעשים מפעולות כלליות טבעיות, מכל מקום חיברם בזרוע כוחו הבלתי תכליתי. הקדוש ברוך הוא התייחס גם לזדון הלב, וגם על זדון הלב, על מאחורי הקלעים, על הכוונות, גם על זה הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנרג מידה. התברר שהדייקנות של העונשים של מצרים, כל המכות, הכל מדויק, הכל התייחדות שהיה באופן זה ולא באופן אחר. גם יש מדרש שלם שמסביר שכל מכות מצרים זה מידה כנגד מידה. הכל לא נפל למקרה, בהכרח של איזה סיבה. הכל זה לא בהכרח, כי אם בכוונה. ולכן ראוי לברך על כל חלק וחלק. מזה ידענו שהברכה גם ראויה בהגיע למקום. כלומר, הרב מסביר שהחוכם מיתרו, היא לא רק שמברכים ברכה, על ניסים, כפשט הגמרא, אלא שזה גם מתייחס למקום. הגמרא רוצה גם להוכיח על זה מיתרו על המקום. למה? כי מיתרו למדנו לברך על הדברים הפרטיים שנראים לכאורה מקריים. כלומר, גם על המקום. לא אומן בנעשה במקרה התייחדות זה המקום, כי אם לא, אילו על כל פנים, יש לנו להמשיך ממנו תועלת מוסרית גלויה, להודות להשם על חסדו בפוגענו בו, שנפגשים עם החסד, לפגוע זה כוונה להיפגש, כמו בהפגע במקום. להזכיר דייקנות המקום, לראות על היכולת הבלתי תכליתית והחוכמה שאין החקר. ואנו מבטחים שאין במעשה בדבר שום דבר קטן שלא יהיו ממנו תוצאות נכבדות. כי כל אשר יעשה אלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף ממנו לקרוע, אומר שלמה, האלוקים עשה שיעורים מלפניו, כי העירה היא התכלית העליונה הכללית שמתחלקת אחר להמון המון סעיפים אין קץ. יום טוב לכולם, בשורות טובות, בהצלחה, צור חיל.